עם ישראל בצורה ישירה, אלא דרך הארון והזקנים וכו'. ואם היו דברים לא מובנים, אז הם חזרו אל משה ומשה הסביר להם. אבל כשכתוב את המילה ויקל, הכוונה שמשה רבנו כאילו דילגו על כל השלבים האלו של הזה, ומשה רבנו כינס את כל ישראל אליו ולימד אותם בצורה, ואמר להם את הפרשה הזאת בצורה ישירה. אז גם כאן, מדוע, למה, יש פרשות, זו לא הפרשה היחידה שנאמרה בהקל, יש פרשות שנאמרות בהקל, בדרך כלל מדובר על דברים משמעותיים, קריטיים מאוד ליסודות האמונה, כן, הפרשנים מביאים איזה פרשיות נאמרו בהקל, לא הרבה. אבל כאן, לכאורה, זה נראה ממש מיותר לכנס את כל ישראל. הדברים פשוטים וחסית ברורים, אין פה מה להסתבך יותר מדי. אין כאן מה, זה לעשות קרשים, עמודים, עדנים, מה יש פה, צריך להקיל את כולם. עד רבה, תביא רק את בעלי המקצוע. וכנראה ששתי השאלות האלה אולי עונות אחת על השנייה. כדי להביא מה קורה כאן, אנחנו צריכים קצת בעצם להעמיק חקר בסיפור הזה. תראו, אנחנו עסוקים בבניית המשכן. שזה פלא. זה פלא. זה סוד. בעצם זה סוד. לבנות, בפעם הראשונה בהיסטוריה, לבנות מקום שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה, זה סוד, זה פלא. אפילו שלמה המלך, אחרי שהוא בונה את בית המקדש, אז הוא אומר, הלא השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך, אף כי הבית הזה אשר בניתי. איך אפשר? הקדוש ברוך הוא ממלא כל העלמין, וסובב כל העלמין, ומלא כל העולם כבודו, אז אנחנו עכשיו נכניס אותו באיזה כמה מטרים של קרשים ויריעות וכאלה. טוב, יש כאן פלא וסוד, יש כאן מקום שבו שכינה מתגלה, יכולה להתגלות, זה בסדר גמור. כלומר זה. אבל השכינה הזאת יוכל להתגלות רק אם בונים את זה, אם בונים את המשכן בצורה מאוד מאוד מסוימת. וכאן בדיוק הבעיה. כאן הבעיה. כי יש לנו את שלב הציווי. בשלב הציווי הכל בסדר. בשלב שמדברים, בשלב הזה, הכל בסדר גמור, אין שום בעיה וכולם מסכימים. אבל תמיד יש פער שהוא מובנה במציאות, בילד אין, בין שלב הציווי לשלב הביצוע. ומכיוון שעסוקים כאן באנשים שהם אומנים, פה מדובר על אנשים שהם אומנים, אלה שבונים את המשכן, לא רק אלה שהביאו את החומרים, את התרומה, אלא גם יש כאן אומנים. אז כל העניין של אומן, כל הפלא הזה בדבר שנקרא אומנות, היכולת, א', לדמיין איזה משהו בכוח המדמה, בתור ציור פנימי, ולהוציא אותו החוצה בצורה מדויקת, החוצה. כן? אני, כל סוגי אמנות הם כאלו, לדוגמה, מנגינה. אז המלחין הוא פשוט מדמיין את המנגינה שהוא חושב עליה, הוא ממציא אותה בראש שלו, ואחרי זה הוא גם יודע באמנות שלו גם מבפנים לתרגם את זה החוצה, לכתוב את זה בתווים, וכן זה הדרך. והנה יש כאן יצירה. הנגר, הוא יודע לחשוב בתוך דעתו איך הוא, ומי ש, לדוגמה אין לי את זה, אבל מי שיש לו את זה, אז זה כל פעם פלא לראות את זה. אתה חושב עם איזה מישהו שהוא מעצב, הוא מסתכל, תגידי, יש לו רעיון, ולא רק יש לו רעיון, הוא גם תוך שנייה עושה לך את זה, הנה, תראה, מה, תוך שנייה זה על הדף. זה סוג של פלא, זה יצירה, זה אומנות. אז עסוקים כאן באומנים, ואחד הדברים שמאפיינים אומנים, זה הרצון המאוד מאוד מובן מאליו, להשאיר את החותמת שלך ביצירת האומנות. זה בדיוק מה שמבדיל אומן מפס ייצור. פס ייצור זה שטנץ, הכל אותו דבר, אבל אומן זה בדיוק העניין, זה הקו, זה העיצוב. זה האופי המיוחד של האומן, עם השילוב, עם החומר המיוחד, וגם המצב רוח שהוא היה וכו', שישרו אותו באווירה ובהשראה וכו' וכו'. דרך אגב, וכמה שאתם משתתפים בשיעור הזה, אז אני רוצה להגיד לכם שמישהו, יש לי איזה חבר שהבן שלו הוא אומן. אז הוא אמר לי שכשהוא עושה את היצירות שלו, אז הוא שומע את השיעור הזה. אז אתם שותפים ביצירות אמנות. אז יש כאן איזו אמנות מיוחדת. זה בסדר גמור כשאתה עוסק באמנות בשר ודם. אבל כשעסוקים כאן בהשראת שכינה, זה יכול להיות להרוס את הכל. את הכל זה יכול להרוס. תחשבו, אפילו אני כאילו מנסה לדמיין את זה, אפילו מבחינה טכנית, כן? הרי זה לא שאומן אחד עשה את כל המשכן. לא אומן אחד עשה, אלא כל אחד קיבל חלק, נכון? מה יקרה אם כל אחד יעשה קצת? מה זה? צבע אדום, מה זה דברים? מה יקרה אם כל אחד יקבל קצת? כאילו, ייקח את החלק שהוא קיבל, טיפה יש שם איזה גוון אישי, קצת ככה, איזה אופי מיוחד. בסוף, כשנבוא לחבר את החלקים, זה לא יתחבר. זה לא יתחבר, כי כל אחד הזיז רק במילימטר, בשתי מילימטר, אבל כשאתה עושה כאן, עסוק פה באלפי חלקים, באלפי מרכיבים, אז זה פשוט לא יתחבר ביחד. זה כמו לפעמים אתה קונה איזה לגו, שהוא, יש שם איזה בעיה בפס ייצור, וזה קצת לא מתחבר, אז זה קצת לא מתחבר, אז זה כלום לא מתחבר. זה רופף ורעוע. אז מכיוון שעסוקים כאן בעצם מצד אחד, מה עסוקים כאן בבניית משכן, מעון לשכינה. וכדי לבנות מעון לשכינה צריך שכאילו הכל יהיה שקוף. שזה יהיה שקוף. מה זה דבר הזה? בחיים לא שמעתי דבר כזה במכון מאיר. אתם מסכימים איתי? טוב, חידושים והמצא. אז מכיוון שעסוקים כאן בבניית מעון לשכינה, מכיוון שעסוקים כאן בבית, במשכן להשם יתברך, אז יש רק דבר אחד שעליו כתוב שהוא הפך המשכן. יש הרבה מאוד דברים שהם בעיה בדרך להשארת שכינה. עבירות, זה ודאי בעיה. טומאה לא הולכת ביחד עם קדושה, נכון. אבל יש רק דבר אחד שהקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, כשזה נמצא, אני לא נמצא. מה? גאווה. אבל הקדוש ברוך הוא, לא שיש לי משהו נגד, אבל אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. לא יכולים לגור, תפוס. תפוס כאן, מפוצץ כאן, מלא כאן. יש ביטוי כזה באנגלית, full of himself. מלא מעצמו. אז כשאתה מלא מעצמך, אז אין מקום להשראת שכינה. אז המשכן הוא בקלי קלות יכול להיות המקום, מעון הגאווה. לא רק גאוותן אחד, הרבה גאוותנים. וכל אחד שם קצת את הגאווה שלו שם בעיצוב, בעניינים, בסיפורים, ככה כל אחד. בקלי קלות. כי עסוקים כאן ביצירת אומנות. לא עסוקים כאן ואנשים כאן הגיעו וגם תרמו ורוצים לתת וכו' וכו'. אז קודם כל זאת הסיבה למה חוזרים על זה. למה חוזרים על זה? זה שברמת הציווי כולם אומרים כן, זה לא אומר כלום לגבי רמת הביצוע. זה כמו, אתם יודעים כמו מה זה? זה כמו שאני אדבר לכם עכשיו, שיעור על זוגיות. אני אגיד לכם, בשיעורים על זוגיות, הבעלים הם 100% והנשים הם 200%, וכל אחד שהוא שומע את השיעור אומר, אני בדיוק יהיה כזה, זה בדיוק מה שאני רוצה להיות. ברמת התיאוריה, הכל תמיד מובן. כמו שאתה אומר, תיאוריה בנהיגה. כן? הכל בסדר, ברמת הזה אני יודע מצוין. וזה מגיע לעולם המעשה. ויש כבר כאבים, ויש כבר כעסים, ויש כבר דרכו לי, ולקחו לי, ופגעו לי, וכאלה ודברים. אז השיעור הוא שיעור, והקלסר הוא קלסר, והמציאות היא מציאות. דברים כבר קצת נראים אחרת. אז גם פה, בתרומת הצווה, משה רבנו אומר להם, תעשו, ובעול השכינה אין שום בעיה. אבל מה קורה כשהאומן אוכל את הקורנס ביד עם האזמל ודופק? טק, 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 טק. ושמה זה עניין של סטייה אחת, האם הוא עושה מה שמשה אמר לו, דרך הקדוש ברוך הוא, או שהוא אומר, אבל אני רוצה שאני אוכל להראות לילדים. כשיבנה המשכן, אני אקח אותם, אני אראה להם, אתם רואים חמודים? את זה אבא עשה. עד היום, לי יש שמחה כזאת, עצמי. כשהייתי צעיר, אז עבדתי עם אבא שלי בתור נער וכאלה, היינו מקימים גינות וכל מיני דברים. אז עד היום יש כל מיני דשאים שאני שתלתי. קילומטרים הייתי שותה, אבא שלי עשה מליחות, תתחיל לרוץ, יאללה, תשתול. וכל מיני פרחים, או אפילו עצים, יש עצים ששתלתי אותם, הם קטנים, כששתלתי אותם הייתי יכול לקפוץ מעליהם, היום הם גבוהים מאוד. אז יש לך איזה נחת ללכת עם הדיר, ילדים, אתה רואים את העץ הזה, זה אני שתלתי. בני 20 שנה, הנה, תראו איפה היא, איזה נחת. בסדר יומור, ארץ ישראל, מצווה. אבל במשכן, אם היה אומן כזה מגיע עם הבן שלו, הוא אומר לו, אתה רואה את הבזיך הזה, אתה רואה את הקיו הזה, זה אני עשיתי, זה היה פוגע בהכל. זה היה פוגע בהכל. זה היה פוגע בהכל. זה הופך את המשכן, זה בדיוק מה שמבדיל בין זכוכית לבין מראה. כן, בין זכוכית. זכוכית היא שקופה, היא אספקלריה דנהורה שדרכה אתה רואה, ומראה זה אטום. והגאווה היא בעצם כמו הדבר האוטם הזה של הזכוכית. ולכן קודם כל יש צורך לחזור מחדש על כל הציוויים ברמת הביצוע. אבל מה שיותר מזה יש צורך, זה שכולם יקבלו את הציווי ממשה. זה נראה אחרת לגמרי. זה נראה אחרת לגמרי. כלומר, אם באים ל... אם הציווי הזה נאמר עם פי משה, זה סיפור אחר לגמרי. זה חשוב מאוד שישמעו את זה דווקא למשה. אנחנו תכף נראה שבעצם התשובה לבעיה שכרגע הצגנו, לבעיית הריבוי האומנים במקום אחד, שכל אחד יכול להיות עם זה שלו, היא בעצם תשובה משולשת. יש לפחות שלושה דברים שמשה רבנו עושה כאן, שקוראים כאן בפרשה, שהם ביחד יוצרים איזושהי תשובה מלאה, ויש לזה גם תוצאה, אנחנו מיד נראה גם את התוצאה של הדבר הזה, תוצאה מאוד משמעותית. אבל השלב הראשון, והוא גם השלב האחרון, זה שמקבלים את הכל ממשה רבנו. כשאתה שומע את הציבור ממשה רבנו, זה נראה אחרת. משה רבנו, האדם שלצורך העניין יש לו הכי הרבה מה להתגאות בהיסטוריה, בסדר? האדם הכי גדול. האדם הכי גדול בהיסטוריה. איש האלוהים, דיבר עם הקדוש ברוך הוא, עלה להר, 40 יום לא אכל, לא שתה, מה עוד יש להגיד על משה רבנו? יש לו את כל הסיבות בעולם לקצת להתגאות, והוא לא מתגאה. אלא כל כולו בטל לרצון האלוקי. הם שומעים את הציווי ממנו. ממני תראו וכן תעשו. ממני תראו וכן תעשו. מה, אני, תכלית ההנהלה, אומר כאן הבעל התורים, ויקהל משה, אז אומר כאן בעל התורים, כתיב יעל כי קרן אור פניו, ושמח לו פרשת שבת, לומר שלא דומה קירון פנים של שבת לשאר הימים. כן? בקיצור, הוא עושה כאן איזה קישור בין ההתקהלות של משה רבנו לבין קירון אור פניו. קירון אור פניו של משה רבנו, דיברנו בשבוע שעבר, לא זוכרים כאן או במקום אחר, משה רבנו זכה לקירון אור פניו מכוח הענבה שבו. כל כך היה וטענה שקרן אור פניו. מכוח הענבה גם כולם מתקהלים סביבו ומקבלים את הציווי על המשכן. כשאתה מקבל את הציבור על המשכן למשה רבנו, זה נראה אחר. האומנים, כל אחד הולך ואומר, הדבר היחיד שמעניין אותי, יש כזה אצל הספרדים, אתם מכירים? אצל הספרדים, אני מת על הדבר הזה, זה משהו. פותר לך את כל הבעיות, כמו מפתח מאסטר. יש לפני כל מיני מצוות. אז אתה אומר לי שהם יחוד קושר בריחו, נכון? עכשיו מה אנחנו מבינים בכוונות? אנחנו לא מבינים כלום בכוונות. אז מה אומרים הספרדים? טוב, והרי אני מקיים מצווה זו לדעת הארי הקדוש, ולדעת הבן איש חי, ולדעת רבי שמעון בר יוחאי, ודעתי כדעתם, ורצוני כרצוני, וכן לרצון לומר אמן. נגמר הסיפור, הם עושים את העבודה של הכוונות, אני רק עכשיו עושה את המצווה, הכוונות עליהם, כן? אז זה פחות או יותר מה שעושים בני ישראל. כאילו האומנים מקבלים ממשה רבנו משימות וכלי עבודה, ומפקידים את הכוונות שלהם אצלו. ואומרים, אנחנו, הדבר שאנחנו רוצים, זה לעשות כרצונו של משה רבנו. כרצון משה רבנו. אז לכן זה חשוב מאוד שהם יקבלו את זה ממנו. ממנו, כל הזמן מול העיניים שהם עובדים, משה. משה ציווה אותנו. ככה אמר משה. ומשה רבנו, מה זה? זה צינור של שפע. עכשיו, זה כלל מאוד גדול. גם אותו חשוב להזכיר. יש לנו כלל בחסידות, שאתה רוצה לתאר מבנה שלם, אז יש כלל שנקרא נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן בסופן. כשמשהו, אתה פוגש את אותו דבר, אתה פוגש אותו גם בסוף, סימן שיש כאן מבנה שלם. פרשת ויקהל מתחילה, ויקהל משה, כולם נקבצים אליו. איך מסתיימת פרשת פקודי? דרך אגב, לעולם, כמעט תמיד הן מחוברות. איך מסתיימת פרשת פקודי? כתוב ככה. בפרשת פקודי, ותחל, יש כאן פסוקים שזה ממש, הפסוקים עצמם מזכירים כמו מעשה בראשית, כמו ויחולו השמיים והארץ וכו'. ותחל, ותחל, כל עבודת משכן אוהל מועד, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני את משה כן עשו, ויביאו את המשכן אל משה, את האוהל ואת כל כליו, כעשיו, כרשיו, בריחה ועמודה ועדניו, ועוד פעם יש כאן רשימה. עוד פעם, הם מביאים את הכל, ועוד פעם הרשימה ארוכה הזאת. שלוש פעמים רשימה, גם בציווי, גם בעשייה, וגם כבר זה כבר עשוי, מה צריך להגיד מה הם מביאים? לא הבנת, לא הבנת. אנחנו מביאים את הכל אל משה. הכל חוזר חזרה אל משה, בדיוק כמו שהוא רצה. רשימה ארוכה, איך הם מביאים את הכל למשה, ואז מה כתוב? וירא משה את כל המלאכה, והנה עשו אותה, כאשר ציווה אדוני, כן עשו. ויברך אותה משה. זה חוזר אל משה רבנו. בעצם, היחיד שיכול לקחת את כל האינסוף פרטים האלו, שכל אחד עסק פה באיזשהו פרט, ולחבר את זה למשהו אחד, למשכן, זה משה רבנו. הוא הדעת של כלל ישראל. וכיוון שכל אחד מהם, זה כמו במתמטיקה, שני גופים השווים לגוף שלישי, שווים ביניהם. אז כל האומנים שמשווים דעתם לדעתו של משה רבנו, הם בעצם שווים ביניהם. ולכן היחיד, האדם היחיד שיכול להקים את המשכן, הכי הגיוני היה שכל אומן יבוא, וירכיב את החלק שלו. אתה את הקרשים, שים את הקרשים. אתה יודע, אתה את הארון, תביא את הארון. לא, אף אחד לא מרכיב כלום. כולם מביאים את הפרטים אל משה רבנו, ומשה רבנו הוא הדעת של כלל ישראל, הוא מחבר את הכל. ולכן הרשימה מופיעה עוד פעם הפעם השלישית, גם ברמת ההבאה, כמביאים אל משה רבנו. אז זה בעצם שלב אחד, תיקון אחד, תיקון אחד בדרך הזאת להופעת המשכן. הדבר השני זה את מי משה רבנו ממנה לאחראים. אז משה רבנו ממנה לאחראים שניים. ורק מהשמות שלהם אפשר להבין לגמרי מה תפקידם בכוח. הראשון, בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. בצלאל, אחד שמחפש להיות בצל. מחפש. גם בצל אל, כלומר, חז"ל מפרשים פירוש אחד, בצל אל הכוונה, הוא מבין את ההשלכות המעשיות של הציווי. משה רבנו עסוק באידיאל העליון, ובצלאל אומר לו, כן, כן, אבל צריך לתרגם את זה לעולם המעשה. אי אפשר, משה רבנו אומר לבצלאל, תעשה כלים ואז תעשה משכן. אומר לו בצלאל למשה, משה, נראה לי שמעת הפוך, נכון? קודם כל משכן ואז כלים, כי אם אני אעשה כלים, איפה אני אכניס אותם? אז, משה רבנו, נכון, צודק, ככה הקדוש ברוך הוא אמר לי, אלא מה? משה רבנו כולו ביד, מה היעד של המשכן? הקרשים או אהרון? אהרון, אז משה רבנו ישר מדבר על אהרון. ובצלאל אומר לו, אדוננו משה, יש את הדרך ויש את התוצאה, את המסקנה, אי אפשר לדלג על הדרך. אז קודם כל בוא נעשה את המשכן, ואז נבנה את הכלים כדי שיהיה לאן להכניס. יפה מאוד. אז זה פירוש אחד שהוא יכול להיות, לראות לתרגם את האידאל העליון, לתרגם אותו לעולם העשייה. לא יוריד משהו מעולם האצילות לעולם העשייה. אבל אנחנו כרגע מדברים בשיעור נפש הפרשה על מעמד הנפש של בצלאל. זה אדם שמוכן להיות בצל. בניגוד לרובנו שאנחנו דווקא מעדיפים להיות באור. סוג של בולטות. בצלאל דווקא מעניין אותו להיות בצל. מה זה בצל? להיות בצל, אני אתרגם לכם את זה למושגים של כהן לוי ישראל. להיות בצל הכוונה להיות לוי. להיות לוי. כהן הוא דומיננטי. הוא מוביל, הוא עושה, הוא זה. כן? לוי הוא מלווה. מלווה. המוכנות שלך להיות מלווה של מישהו. איזה מעצבן זה להיות מלווה של נהל, נכון? יש כזה תפקיד מלווה. או שאני עושה, ואז אני חלק מהעניין, או שאני לא עושה ותשחרר אותי. מה זה המלווה הזה? מלווה. מלווה זה היכולת להיות ליד מישהו ולגדל אותו. היכולת ללכת ליד מישהו, כל אחד שהולך מטיל צל, אז אתה תלך בצל שלו. לא חסר מעט, אבל עצם הליווי שלך נותן כאן איזה, נותן כאן את האווירה, מילה טובה, עצה טובה, הדרכה, סיוע, זה מה שאתה צריך לעשות. טוב, אנחנו מוכנים לעשות את זה מדי פעם, אבל אף אחד מאיתנו לא אוהב להיות בצל. אנחנו רוצים שגם, רגע, גם יגיע תורנו. יש אדם כזה שקוראים לו בצלאל, שהוא מוכן להיות בצל של כל האומנים. להיות ליד כל אומן ואומן, ולהסביר לו, לתת לו איזה עזרה, איזה מילה טובה, לכוון אותו. אבל המלאכה תהיה של האומן, הוא לא ייקח לו את האיזבל והקורנס. הוא ייתן לו לעשות את המלאכה, רק הוא יהיה בצל שלו. הוא ישמח לו דבר הזה. בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. סוג של עבודת הלוי. ואיתו האוליאב בן אחי שמח למטה דן. האוליאב, ביטוי של אוהל, כן, אוהל שכינה, אב, ההולי אב, אב לכל העניין הזה של האוהל, אבל גם כאן אחי שמח. הגמרא אומרת, אין אדם, אין אומן מתקנה אלא בבני אומנותו. כן? הקנאה הכי גדולה זה שקנאה בין שני אומנים. מוסכניק לא מתקנה בבעל מאפייה, כי הם לא רבים על אותו פלח אחרי זה. אבל אז אם פותחים מול מוסכניק מאפייה, לא אכפת לו. שיהיה עד הרבה, יבואו אצלי למוסך ויאכלו אצלך פיתות. אבל אם ליד מוסכניק פותחים עוד מוסך, אז זה מפריע, אז הוא מקנה. יכול לקנה. לא חייב להיות ככה. יכול להיות אבל. אז אומן מתקנה בבני אומנותו. אז יוצא שהמשכן הזה, יש פה כל כך הרבה אומנים, זה יכול להיות גם מקום הגאווה וגם מקום הקנאה. למה הביאו לו לעשות את המנורה ולי, אותי זרקו שם לכיור? כשעוסקים כולם בבת אחת באותו עניין, אז מתחילה השוואה, למה אני כן והוא לא וכו'. האוליה בן הכי שמח. אחווה ושמיכה ועזרה. הוא זה שבעצם, האוליה בן הכי שמח, הוא זה שבהתאם לתפקיד, כן? בהתאם לתפקיד. קודם כל בצלאל בן אורי הוא משבט יהודה בכיר השבטים. האוליה בן הכי שמח הוא משבט דן, המאסף לכל השבטים. כן? אז בצלאל בן אורי הוא זה שמלווה כל אחד. הולך בצל ומלווה אותו, לא משתלט עליו. האוליה הוא זה שאומר לכל אחד, תשמע, אתה יכול רגע לעזור לחברך? הוא זה שגורם לכל אחד להיות אח וסמך לחברו. אחי שמח. מי שמח אותי, מי עוזר לי? האחווה. זה שאני יודע שאני לא לבד, אם אני אצטרך איזה עזרה, אתה יכול להחזיק לי את המסמר? אין. במקום שלא, לא, לא, שאני אחזיק לך אדרבה, תיקשל כדי שאני יהיה לי, אם אתה תיקשל, אז יראו יותר את הגובה שלי? לא. אז הוא גורם לכך שהמשכן זה לא רק איזה מין חבורת אומנים סוליסטית עושה אותו, אלא אז מדובר כאן באנשים שגם עוזרים אחד לשני. סומכים ועוזרים. כמו התפקיד של דן להיות המאסף לכל המחנות, לאסוף את כל הנתונים וכל הכוחות ביחד, ואז כשאתה אוסף את הכל אתה יכול להגיד, אתה צריך את זה, אתה צריך מסמרים ויש את זה להוא. אתה צריך זה, יש את זה להוא. הוא בעצם אוסף את הכל, הוא הולך כאילו מאחורה, בצלאל מלווה ליד, והחיסמך הולך, אוליה בן החיסמך הולך מאחורה, וככה שני המנהיגים האלו הם אלה שמובילים את המשכן. תשימו לב, לא נבחרו דווקא האומנים הגדולים ביותר, אלא מה שהכתוב מציין אלה שיודעים לחשוב מחשבות. ראו קרא אדוני בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, וימלא אותו רוח אלוהים בחומת בן עבדת, ולחשוב מחשבות. הם יודעים לחשוב מחשבות. איזה מחשבות? מחשבות טובות. כן? והוא יודע גם לחשוב, אבל מכיוון שאמרנו שהוא בבחינת הלוי, הוא להורות מתן בליבו. אחד הדברים שאומנים בחיים לא מוכנים לגלות, זה את הסוד המקצועי. תלכו פעם לצורפים, צורף יכול ללמד לך את הכל. איך עושים את זה? רק דבר אחד הוא לא ללמד לך בחיים, את השיבוץ. השיבוץ זה איפה, איך להעמיד את האבן ביחס לטבעת, זה הסוד המקצועי, בשביל זה הוא צורף, ואתה לא, 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 עובר, הוא ייתן, ילמד את זה רק את הבן שלו. יש סודות מקצועיים, כן? לא רק בצורפות, בכל דבר, איך מכינים את הפיטה של המאפייה הזו, הוא לא יודע, יש לו שם איזה משהו שהוא שם, סוד, לא מגלי. בצלאל יודע לחשוב מחשבות, ולהורות נתן בליבו. הוא יודע גם ללמד אחרים. הוא לא שומר את זה כסוד מקצועי אצלו. הוא והעולייה בן הכי שמח למתדן. יפה. לכן מיד אחרי זה כתוב בפסוק, בפרק למד א' פסוק א', ועשה בצלאל והאוהליה וכל איש חכם לב. צריכות ועשו. למה ועשה? ביחד. בחיר השבטים ופחות השבטים ביחד. ממש באחדות אחת ועשה. אהבה ביניהם, אהבה בין האומנים, והדבר הזה בונה את המשכן. על הדבר הזה יגיד אחר כך שלמה המלך כשהוא יבנה את בית המקדש. הפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון. עמודיו עשה כסף, רפידתו זהב, מרכבו ארגמן, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים, הוא מדבר על המשכן. על האהבה והאחווה. ולכן זה מביא אותנו לדבר השלישי שהיה במשכן, שהוא מאוד מאוד בולט, וזה הנוכחות המאוד מאוד מוגברת של נשים בבניית המשכן. יש כאן שלושה פסוקים אחד אחרי השני, שמדברים דווקא על הנשים. כאן וכל אנשים וכל אישה חכמת לב בידיה תבו ויביאו מתווה את התכלת ואת הארגמן ואת עולת השני ואת השש וכל אנשים אשר נסע ליבן אותם בחוכמה תבו את העיזים וביד אחר כך כל איש ואישה אשר נדב ליבם אותם והביא לכל המלאכה אשר ציווה אדוני לעשות ביד משה, הביאו בני ישראל נדבה לאדוני. הופיע כאן. אז לכאורה, למה צריך להבדיל את הנשים? תגיד בני ישראל. התשובה היא שבדיוק כל הסוגיות שדיברנו עליהן, של כבוד וגאווה ואגו, הן סוגיות במהות גבריות יותר מאשר נשיות. כן? אישה מטבע הדברים, הרבה יותר מפרגנת. בגלל שאישה היא נולדה להעניק חיים, כל המהות של אישה זה להעביר חיים הלאה. אז הדברים האלה הם פחות מצויים אצלה. אפשר שיהיה, כל אדם יכול לקלקל גם את הטבע שלו, אבל זה פחות מצוי אצל אנשים. לכן אצל אנשים בעצם מופיע, בפעם הראשונה מופיע כאן הביטוי הזה המיוחד בפרשה, כן? שחוזר על עצמו הרבה מאוד. כן? לפני כן יש ביטויים אחרים, כל שישר נשאו ליבו, נדבר רוחו, אבל הביטוי שחוזר על עצמו הכי הרבה פעמים בפרשה, חכמת לב. אחר כך זה חוזר, הרבה מאוד פעמים, שגם הם מילא אותם חוכמת לב, ואחר כך, ובלב כל חכם לב, ויקרא בצלב ליד על כל איש חכם לב, אשר מתן השם חוכמה בליבו, וכו' וכו'. הביטוי הזה חוזר על עצמו הרבה מאוד פעמים, אבל הוא מופיע פעם ראשונה בהקשר של מי? של? של אנשים. מה זה חוכמת לב? מה זה חוכמת לב? חוכמה זה כאן, שכל. לב זה לכאורה כאן, זה רצון. מה זה החיבור הזה של חוכמת לב? היכולת לקחת את החוכמה, את כל הדעת שלנו, את כל מה שאנחנו יודעים, לחבר אותה לנקודת הרצון. לחבר אותה, כן? יש איזה מין חוכמה מיוחדת שהיא מחוברת לחלוטין אל הלב, יש כמו, יש את החוכמה והחוכמה יש כתובת, כמו מכתב וכתובת, יש חוכמה, חוכמה אדם יכול להיות חכם להערה, ללמוד איך, באינטרנט איך לעשות פצצות. חכם, נכון? יש את החוכמה, החוכמה כולה משועבדת ללב, לרצון הפנימי. ומה הרצון הפנימי? השראת שכינה. איפה זה מתחיל? מתחיל מאנשים. מתחיל מאנשים. בחוכמת הלב שלהם, בידיים הן טובות, הכל בכוונה, הכל ב... זה כמו, מה להגיד לכם, זה כמו ההבדל בין כשקונים חלה, קונים חלה במכולת לפני שבת, או שהאישה בבית הופעה חלה לכבוד שבת. מה זה משנה, זה חלה וזה חלה. לא, תאכל חלה שאשתך הכינה, תבין את ההבדל. זה, כל הכוונות, כל ה... זה, זה חוכמה וזה חוכמה, נכון? קמח, מים, שמרים, זה, עושים, לשים, זה חוכמה. ההיא במכולת זה חוכמה. והיא כאן בבית זה חוכמת לב. והאישה עשתה עם כל הלב, עם כל הכוונות, עם כל עם ההפרשת חלה, עם הברכות, עם התפילות. זה טעים אחרת, אני לא מבא שזה כוונות וסגולות. זה טעם אחר, זה טעם אחר, זה לגמרי אחרת לחלוטין. זה תכונה שיוצאת מן האישה. ולכן זה מאוד מעניין. אותו פסוק שהזכר לנו קודם. צאנה וראנה בנו ציון במלך שלמה, באתרה שיתרה לו אמו, ביום חתונתו ביום שמחת ליבו, נכון? ומיד אחר כך יש הפריון, עשה לו המלך שלמה, עמודה ועשה כסף, רפידתו זהב, מרכבו ארגמן, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. אז כי מדומני שבמדרש אומרים שזה המשכן. המשכן נבנה מאהבה. המשכן נבנה מהתבטלות למשה רבנו ומענבה. הוא נבנה מאומנים שעוזרים אחד לשני. הוא נבנה מאומנים שמלמדים אחד את השני. הוא נבנה מאומנים שסומכים אחד את השני. הוא נבנה מנשים חכמות לב, שמשעבדות את החוכמה שלהם לרצון, וגם מגברים כאלו, אבל קודם כל זה מתחיל מנשים. המשכן תוכו רצוף אהבה. זו כנראה הסיבה, שמבין בית, משכן, בית ראשון ובית שני, המשכן, יש בו שני דברים מיוחדים. הוא עומד הכי הרבה זמן, והוא לא חרב. הוא לא חרב. קודם כל המשכן עומד 501 שנה. כתוב בספר מלכים, שעוברים 480 שנה מיום צאת בני ישראל מארץ מצרים, עד שמתחילים את בניין בית המקדש. בניין הבית לקח 21 שנה, זאת אומרת שהמשכן עמד 501 שנה. 396 נדמה לי שנים הוא עמד במשכן שילה, ואז שילה נחרבה, אבל המשכן לא נחרב. המשכן הוא עבר, כי המשכן בשילה היה עשוי מאבנים. הקימו אותו מחדש עם הקרשים בגבעון ובנוב. אז הוא עומד. וכששלמה בונה את בית המקדש, חלק מהכלים של המשכן הוא לוקח איתו לבית המקדש, את המנורה, את ארון הברית וכולי, וחלק מה... ואת מה שהוא לא לקח, הוא גנז בער הבית, במטמונות הכלכלות, ויושיהו המלך, כשיודע שהולך להגיע חורבן, הולך וגונז את כל הכלים שעשה משה, גונז אותם בער הבית. כלומר, הכלים שעשה משה רבנו, עם הקרשים, עם היריעות, קיימים עד היום. לא בטלו. חז"ל אומרים את זה למדרש, עצי שיטים עומדים. ככה כתוב על המשכן. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אני אעשה את זה מעצים, מה יהיה? כביכול עבד סברם, בטל סיכויים, בסוף זה יתבטל, אמר לקדוש ברוך הוא, הכל בטל חוץ משלך, שלך לא בטל. שנאמר, עצי שיטים עומדים. תמיד זה יעמוד. הדבר השני, תשימו לב, זה מאוד מעניין, כשקוראים את הפרקים של בניית בית המקדש, אז בספר מלכים, יש שם רק גברים. חוצבים בהר, סבלים, זה משהו ככה מסיבי, מסיבי, מסיבי. כאילו אין שם מקום לנשים. וכאן, במשכן, דווקא בגלל המעורבות המאוד מאוד גבוהה של נשים, יש כאן, מעורבת כאן החוכמת לב הזאת, העדינות, כל הדברים האלה ביחד, שחיברנו אותם ביחד. העובדה שכולם נקלים אל משה רבן. מי הם החכמים שמלווים כאן את הבנייה? התואר המיוחד שיש להם, חכמי לב, חוכמה שמחוברת אל הרצון, לא חוכמה ש... תראה, אני עכשיו רוצה שכולם יראו איזה אומן דגול אני, איזה דברים יפים אני יודע לעשות, אלא כל החוכמה, כולם משועבדת אל הלב, ומה הלב רוצה? הלב רוצה השראת שכינה. הלב רוצה שהקדוש ברוך הוא יתגלה, אז כדי שהקדוש ברוך הוא יתגלה, אני צריך להיות הכי הכי מדויק, והכי הכי נאמן למה שציווה משה רבנו, ויש גם את חוכמת הלב של אנשים, שהן הרבה פחות נגועות בכל הנגעים האלה של האגו וכל הזה, והשימו לב, ואני, אלא בנות, הן הרבה יותר ככה פתוחות ושמחות אחת עם השנייה, וכן על זה הדרך. זה יחד עם הנאמנות למשה רבנו, וזה שמביאים חזרה למשה רבנו את הכל, גורם לכך שבסוף הפרשה יש פסוקים, שכל שנה שאני קורא אותם, אני אומר לכם שיש לי דמעות בעיניים, כי זה פסוקים כל כך חגיגיים, כל כך ככה משה רבנו מגיע, וכתוב כאן מי זה, איך הוא לוקח כל דבר, ושם כל דבר במקום. לוקח, ויהי בחודש הראשון, הוא קם המשכן, ויקר את המשכן, וייתן את אדוניו, וישם את קרשיו, ויקר משה את המשכן, וייתן את אדוניו וכו', ויפרוס את האוהל, שם את זה, זה, ויבא את הארון, וישם את הלוחות. מה אנחנו מדברים פה? פחות משנה אחרי יציאת מצרים. ומשה רבנו מקים את המשכן, ובסוף, כן, הספר הזה מסתיים, ויחס, הענן את אוהל מועד וכבוד אדוני מלא את המשכן, כי הענן אדוני על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מעשיהם. שרת שכינה בצורה קבועה. אבל זה קורה רק מכוח כל החלקים האלה, שבסופו של דבר יכולים להצטרף לעניין אחד שבו זוכים ושורה שכינה. חזקו ויאמץ לברכם כל המאחלים להשם בשבוע.